קוף למד א' עמוד א' בשורה השנייה מלמעלה. אנחנו אתמול הבאנו את שיטתו של רבי יוחנן בן ברוקה, והלכה נפסקה כרבי יוחנן בן ברוקה, והדין הוא שכשיש לנו בן הבנים או בת בן הבנות, והאבא החליט לתת את כל נכסיו לאותו הבן או לאותו הבת, אומר רבי יוחנן, אפשר לעשות את זה, כי הפסוק אומר, והיה ביום הנחילו את בניו. התורה נתנה כוח לאבא להנחיל לבנים. התורה נתנה לו את הכוח. לכאורה, הפסוק עצמו, והיה ביום הנחילו את בניו, מדבר על מצב של שכיב מרע. והיה ביום הנחילו את בניו, מדובר על אדם שעומד למות. ולכן עכשיו מסתפקת הגמרא, באי רבה, בברי האח. מהי הדין באדם ברי? עומד האדם הזה ורוצה להנחיל, להוריש את כל נכסיו לאחד מן הבנים או לאחת מן הבנות במקום שיש בנות. כי כאמר רבי יוחנן בן ברוקה בשכיב מרע דבר אורתי הוא, דווקא שכיב מרע שהוא בר ירושה, הוא עומד למות, ראוי הוא להוריש, ולכן זה נקרא ביום הנחילו את בניו. שמה באמת יש כוח לתת לבן בן הבנים, לבת בן הבנות. אבל בברי פה התורה לא חידשה את הגזרת הכתוב הזו שיוכל לבוא ולהנחיל. עודיל מה, אפילו בברי נמי, גם בברי יש לו אפשרות לבוא ולהנחיל למי שהוא רוצה. כך מסתפקת להגמרה. אמר לרמשר של רב התשמה, דאמר לו רבי נתן לרבי, רבי נתן מכונה רבי נתן הבבלי, לרבי שהיה מארץ ישראל, שניתם משנתכם כרבי יוחנן בן ברוקה. אתם בארץ ישראל נראה שאתם נוטים להלכה כשיטתו של רבי יוחנן בן ברוקה. כי כשאתם שונים את המשנה שלכם, אתם שונים את זה בשיטתו של רבי יוחנן בן ברוקה. עוד לא הסברנו מהי המשנה, דתנן. לא כתב לבנים דכרין דהבל אחי מינוי אינון ירטון כסף כתובתיך יותר על חלקה יונדים אחרון, חייב שתנאי בידינו. הגמרא מדברת על משנה במסכת כתובות בדף נון בית עמוד בית. שם במשנה מבואר שעשו תקנה מיוחדת כדי שאבא יהיה לו אינטרס לבוא ולתת נחלה, לתת נכסים גם לביתו שבא לנישואים. כי ברמה העקרונית אדם מאוד שמח לתת ירושה, לתת נחלה לבנים שלו, שהוא יודע שאחרי הבנים זה יעבור לבנים שלהם הלאה. כמובן שהמטרה העיקרית זה לדאוג להרווחה שלהם, אבל הוא גם יודע שכתוצאה מזה הם יעבירו את זה הלאה לבנים הבאים אחריהם, וזה נשאר אצלו במשפחה. אם אבל הוא ייתן נכסים לביתו, ואפשר שביתו תמות בחיי בעלה, ואם היא תמות בחיי בעלה אז היורש הראשון זה הבעל, ואז את הנכסים שלו יתחלקו ליורשי הבעל גם. זאת אומרת שאם יש לו שתיים או שלוש נשים ויהיה לו בנים גם מאישה אחרת, ביום מן הימים הנכסים שלו יעברו למשפחה אחרת, וזה הוא לא מעוניין, אז הוא מעדיף לא לתת לביתו. באו חכמים ועשו תקנה בכדי שאדם כן ירצה לתת לבת, וקבעו שיש מושג שנקרא כתובת בנים שכרים. הווה אומר שיש התחייבות של הבעל שאת הנכסים שהוא קיבל מאבא שלה, מה שהיא מכניסה לו בכתובתה כתוצאה מהנישואים, את זה הוא מתחייב שהוא מעביר רק ליוצא ירחה של אותה אישה. גם אם היא תמות בחייה והוא יירש אותה, הבנים שלה יירשו את הנכסים האלה מן הבעל, חוץ ממה שהם חולקים שווה בשווה עם כל האחים בנכסים שלו, של האבא. מה קורה אם לא הוסיפו את הסעיף הזה בכתובה? שכחו להוציא, כן, בעיקרון בזמן, בדינה דגמרה, אנשים היה להם יותר מאישה אחת. בחור
מכל אישה.
יכול להיות תיאורטית גם בחור מכל אישה, יכול להיות שהיה לו נקבה, לא משנה. בחור זה לא משנה, בחור זה אחד, הראשון של האבא. לאבא אנחנו לא. פטר רחם ביחס לאימא, לכהונה אתה צודק, זאת אומרת, תצטרך לעשות פדיון הבן. כי זה מסתכלים על הראשון לאמא, אבל ביחס לנכסים מסתכלים על הראשון לאבא. אז הבן הראשון שלו, בזה נגמר הסיפור. אומרת הגמרא לענייננו, ככה תועל לו וכך בא וטען לו רבי נתן הבבלי לרבי, אתם אצלכם במשנה שניתם מה יקרה באופן שלא כתב לה. אם הבעל לא כתב לה בנים דיכרין, הבחנים הסחרים, דהב אליכים מנוי, שיהיה לך ממני, אינון ירתון, הם ירשו כסף כתובתך, יותר על חלקי ונדיים החיון, יותר על חלקיהם שיש להם עם שאר האחים, הדין הוא חייב, זאת אומרת זה מחייב אותו, ואת הנכסים האלה הוא מוריש דווקא לבנים שלה, ולא לשאר בניו. אומרת הגמרא, ולמה זה? שתנאי בי דינו. אדם שמקדש אישה ונותן לה טבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, זה דת משה. או מנישואים עכשוויים, מה הפירוש? הבנים שלו ושלה. שלו ושלה, ולא הבנים שלו שיש לו מאישה אחרת. זאת אומרת, שאנחנו באים ואומרים שיש כאן תנאי בידין. מה שאותנו מעניין בסיפור זה הלשון. הלשון הוא הם ירשו כסף כתובתך. זאת אומרת שאדם עומד מחיים תחת החופה, יהודי בן 20, מקווה עוד עשרות שנים לחיות עם האישה הזאת, היא בריא ושלם, ובכל זאת יש לו אפשרות לבוא ולהוריש לאותם בנים שיהיו לו בעתיד, ואומר שהוא יכול לבוא בזמן שהוא בריא ולעשות מעשה של ירושה ולהנחיל לבן בן הבנים, לבת בן הבנות. הנה יש לי סייאטה, אומרת הגמרא, לנידון דידן. אנחנו בעצם באנו ופתחנו ושאלנו, ביי רבה, בברי האח, מה יהיה הדין בברי? האם יש גם את האפשרות של רבי יוחנן בן ברוקה לבוא ולהנחיל לבן בן הבנים לבת בן הבנות? הנה אתה רואה מכוח המשנה שאכן כן אפשר גם בברי. אומרת הגמרא, עונה לו תשובה רבי, ואמר לו רבי, יזבונטנן, אין לכם עמי. בא רבי ואומר, במקום לגרוף במשנה ירתון שזה ירושה, נגרוף במשנה יסבון שזה מתנה. ולא מדובר פה בדרך של ירושה, אלא מדובר בדרך של מתנה. ומתנה מחיים, אנחנו יודעים שעליבא דכולי עלמא אפשר לבוא ולתת. ואם מדובר על מתנה ולא מדובר על ירושה, אז כבר לא צריך לבוא ולומר כמו ששואל אותו רבי נתן הבבלי את רבי. הרי כל הקושייה שלו נובעת, כל ההערה שלו נובעת מזה שאנחנו מעמידים בירושה. ואם אנחנו מעמידים ביורש, אז זה יכול ללכת רק עליבא דרבי יוחנן בן ברוקה, כי לפי רבנן אין ירושה שאפשר להוריש לאחד מן הבנים. אבל אם מדובר במתנה, מתנה עליבא דכולי עלמא אפשר לבוא ולתת מתנה לכל מי שירצה. ראינו שבמתנה הוא יכול להרבות לאחד, למעט לאחר, להשוות להם את הבכור, לתת לאדם זר. אז ממילא לא צריך להגיד שהמשנה היא דווקא עליבא דרבי יוחנן בן ברוקה, אפשר לומר שהמשנה היא גם עליבא דרבנן. אומרת הגמרא, ואמר רבי, ילדות הייתה בי והאבתי פניי בנתן הבבלי. אומר רבי, נו מה לעשות, הייתי צעיר ועניתי תשובה לרבי נתן הבבלי שהיא לא מן העניין, האבתי פניי. ולמה? אלא דקאי מלן בנים דכרין לא טרפה ממשאבדי, איסל כדעתך יזבונטנן, עמי לא טרפה ממשאבדי, אלא שמה מינה ירטונטנן. מן שמעת לידי התלאי סברה רבי יוחנן בברוקה, ושמע מינה אפילו בבריא. חוזר רבי ואומר, אנחנו הקדמנו קצת את המאוחר כדי שהדברים יהיו פשוטים, אבל חוזר רבי, הוא מתנצל כביר רבי נתן הבבלי ואומר, למה באמת הלשון היה ירתון ולא יזבון, לשון ירושה ולא לשון מתנה? כי יש לנו עוד דין. מבואר לנו שאותם כתובת בנים זכרים אפשר לבוא ולגבות רק מנכסים בני חורים ולא מנכסים משועבדים. אין אפשרות שיבואו אותם יתומים לימים ויגידו, רגע, הסבא שלנו נתן לאבא שלנו, נתן לו, האמא הכניסה בכתובתה נכסים X, ועכשיו האבא מכר את זה, אז אנחנו נלך ונקבה את זה מאותם אנשים שקנו ממנו את הנכסים. אי אפשר לעשות את זה, אלא כל הזכות שלהם בכתובת בנים זכרים זה מה שיש היום ביד האבא, את זה לקחת, אבל נכסים משועבדים הם לא יכולים לקחת. ולמה? כי זו ירושה. ירושה זה מרגע המוות. אז עד רגע המוות זה שייך לאבא, רגע לאחר מכן שייך לבנים מכוח הכתובה. אבל אם היינו אומרים שזה לשון של מתנה, המתנה פירושו של דבר שעכשיו בזמן החופה הוא נותן מתנה, ואם זה מעכשיו אז היה צריך להיות הדין שיוכלו הבנים לחזור וליטול את שלהם. זאת אומרת שאי אפשר לבוא ולומר, אומר רבי, מה שניסיתי לבוא ולדחות לבינתן הבבלי ולומר לו שבמשנה זה באמת לא לשון ירושה אלא לשון מתנה, כי אם זה היה לשון מתנה זה היו גובים נכסים ושעבדים, אז המשנה היא בהכרח ירושה. אם המכנה היא בהכרח ירושה, אז ממילא יש לי מכאן הוכחה שאדם בריא יכול לבוא ולעשות את אותו סוג של ירושה שחידש רבי יוחנן בן ברוקה, שאפשר להנחיל לבן בן הבנים לבת בן הבנות. זוהי הוכחת הגמרא שמדובר גם בבריא. שיטת הרשב"ם, אנחנו חוברים. מה יצא לנו פה? למעשה מבחינתנו סיימנו את הסוגיה, אבל הסוגיה רק מתחילה. ביחס לנושא שלנו, לשאלה של רבה, הגמרא סיימה לפי הבנת הרשב"ם. הביאור כזה, עוד פעם. אנחנו אתמול למדנו הלכה. ישנה מחלוקת בין רבנן קכ"ו לרבי יוחנן בן ברוקה קלמד. דעתו של רבנן, אדם שמת לא יכול לעשות שום דבר בנכסיו, והנחלה היא כפי סדר הנחלות האמור בתורה, וכל מה שהוא ירצה לעשות הרי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. חידש רבי יוחנן בן ברוקה שנאמר בפסוק והיה ביום הנחילו את בניו, התורה נתנה רשות לאדם להפלות בין היורשים, להנחיל למי שהוא רוצה, דווקא לבין היורשים. אם יש לו פה בן, בן הבנים, הוא יכול לבוא ולתת לבן הזה את כל נכסיו. אנחנו לא דיברנו מה קורה אם זה לא כל נכסיו, אבל כל נכסיו. אותו דבר בת בין הבנות וכו'. הפסוק עצמו והיה ביום הנחילו את בניו, שעליו מתבסס רבי יוחנן בן ברוקה, מדבר על אדם שעומד למות, והיה ביום הנחילו, אדם שעומד למות, ועכשיו הוא עומד להנחיל, מחר זה כבר לא פה. שאלת הגמרא הייתה, באי רבה, מה יהיה באדם בריא? האם גם בו חידש רבי יוחנן בן ברוקה את הדין שלו או לא? תשובת הגמרא במסקנה, כן. מאיפה אני יודע שכן? אז פשטות מי שמסתכל על הגמרא, המקור הוא מזה שהכתובה נכתבת בלשון שהאבא, הבעל דנן, תחת החופה, מוריש את נכסי האם לבנים שיבואו ממנה. מה שקראנו כתובת בנים שרים שמתבססת על לשון ירתון, לשון ירושה. ואם זה מתבסס על לשון ירושה, אז הנה אדם בריא יכול להוריש לאחד מבניו. למה? כי הם אחד מבניו. אגב, מכאן רצו לבוא ולהוכיח דלא כנימוקי יוסף שאנחנו לא דיברנו עדיין, ונשתדל להזכיר לפי הזמן. שיטת הנימוקי יוסף שכל הדין של רבי יוחנן בן ברוקה זה רק אדם שכותב כל נכסיו לבן אחד. אבל מה יקרה אם אני אבוא ואכתוב חלק לילד זה וחלק לזה, הרבה לאחד ומיית לאחר? לא נאמר הדין הזה. ככה הנימוקי יוסף אומר, אנחנו נשתדל להסביר מאיפה זה מגיע לו. כאן לכאורה בגמרא אנחנו רואים אחרת. מדובר פה על אדם שעומד ונותן כתובת בנים שכרים, ובכתובה נאמר חלק מהנכסים אנחנו נחלק שווה בשווה, וחלק מהנכסים הם יקבלו יותר. אז הנה אתה רואה שזה לא כל אלא גם שלא בכל, וכבר העירו את זה על הנימוקי יוסף. לענייננו, נכסים של הבעל שהגיעו דרך האישה, זה היה פה יותר. אינון ירטון, לא, יש את כל הנכס, כסף תובתך יותר על חלקה יונדים אחר, הם חולקים שווה בשווה בשאר הנכסים. יכול להיות שגם שם הוא יעשה משהו אחר, אני יודע שזה שלי, הם היורשים שלי, ואני נותן הבטחה. הרי הוא לא, הוא יכל הרי להעלים את הנכסים האלה, הוא יכל לא להתחייב, ורקש תנאי בידין שכדי שהוא יהיה אינטרס לטובת האישה, אז ממילא יש התחייבות שלו. הערת אגב, אנחנו אחרי זה נטפל בזה. כל המטרה שלנו בעצם עכשיו זה להגיע לשיטת הרשב"ם. הרשב"ם בא ואומר שלמעשה ההוכחה של הגמרא שגם בבריא לא צריך להגיע כל כך רחוק כמו שהגמרא עושה. אלא בעצם זה כבר מונח למעלה. הגמרא מביאה תשמע דאמר לו רב נתן לרבי, שניתם משנתכם כרבי יוחנן בן ברוקה, פה זה נגמר. למה שניתם משנתכם כרבי יוחנן בן ברוקה? כי הנה אתם מעמידים את המשנה בירתון, בירושה. בא לו רבי ואומר לא, אפשר להעמיד את המשנה ביסבון. זאת אומרת, אבל עד כמה שיהיה במשנה ירתון אין לי בעיה. עצם הקושייה של רבי נתן הבבלי, וזה שאני מסכים לקבל את הקושייה כקושייה, ולא בא ודוחר אותו מיד, מה הראיה? זה מדובר בבריא, זה בשימה. לא, אני מקבל את הדברים, שעד כמה שמדובר בלשון ירתון, אני יכול להעמיד כרבי יוחנן בן ברוקה. פה נגמר הסוגיה. זה חשוב יהיה בהמשך, וכך אומר הרשב"ם, בשורה השנייה מהרחבות הגדולות, ושמע מינה אפילו בבריא כאמר. ואפילו תנין אני אסבון, האמת היא שאנחנו עכשיו גורפים ירתון, כי אנחנו רוצים שלא יגבה מנכסים משועבדים. אבל אני משתמש בלשון ירושה ולא בלשון מתנה. אבל גם אם הייתי מעמיד את זה בלשון מתנה, ואז הייתי יכול להעמיד את הסוגיה גם עלי בדרבנן, כי בלשון של מתנה, אז לא צריך להגיע לרבי יוחנן בברוקה. ממילת דרבנתן, דאמר שניתם כרבי יוחנן, איקה לאחוך דבבריקה, אמר רבי יוחנן. ומיף שתבייה דרבה לגמרי, ולא העריך כל כך, אלא כדי לסיים דבריו של רבי ורבי נתן, דה ומקשה לרבי, איקה למימר דתן יזבון וסבירה לי דתריף במשבדי. ורבי שסתם כרבי יוחנן בברוקה, משום דרך יסבירה לי כדי אמרים עליהם, נטפל. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, למעשה זה המשך הדברים, אבל מבחינתנו זה כנושא חדש. מבחינת הרשב"ם לגמרא יש פשיטות. באי רבה בבריא האח, והתשובה גם בבריא אפשר. עכשיו הגמרא באה ורוצה להבין בתוך הדין ודברים. אומר הרשב"ם בשורה השישית מהרחבות, אמר לרב פאפה לאביי, רב פאפה למה בעיה דרב הקאי? דאי אפשטה, ואנחנו מבחינתנו מסודרים, יש לנו תשובה. אלא מיידה כאמר לי רבי לרבי נתן, והכי כאמר, למה לרבי למימר לרבי נתן יזבון נען? לאוק מימתניתי לדברי הכל, אי וכי תנינה מיירתון דברי הכלי, דהה ואנחנו מסבירים. באה גמרא ושואלת את השאלה שנשאלה פה, קודם באו ושאלו פה, רגע, אבל איך אפשר לבוא ולהקנות לאנשים שלא נמצאים פה? הבעל עומד בשעת החופה ומדבר על הבנים שעדיין לא נולדו לו. הרכוש קיים, למה לא? לא, הוא נותן לו. ודאי שכן, למה לא? אומרת הגמרא. למה? ודאי. זה חלק מהכתובה, כך הוא קודש אותה.
רכוש עכשווי, נכון? כרגע, זה מה שיש לו בעיה.
למה שזה עתידי? מה מי ירוויח? השוור, האבא של אשתו לפני הנישואים נותן לבת שלו כך וכך דברים שעם זה היא נכנסת לכתובה. למה הוא לא רצה לתת לה? כי הוא חשש מה יהיה עם זה. ברגע שאומרים לו שיהיה התחייבות שזה יעבור לילדים שלו, הוא נותן את זה לביתו. מתי הבעל נכנס לזה? ברגע הנישואים. ובתוך הנישואין יש את הכתובה, יש את הפנאי ביידים. אומרת הגמרא, אז אנחנו צריך להיכנס למחלוקת אחרת בין רבנה לרבי, אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אבל זה לא הנידון שלנו, אנחנו רוצים להבין ביחס לילדים, לצאצאים של הזוג הנעל.
וכל ההגנה הזאת באה כי הוא נתן כבר הוא לא נתן כל ההגנה הזאת.
הוא לא ייתן אם לא תבטיח לו את ההגנה הזאת. אז אומרת הגמרא, מן שמעת לי? אמר לרב פאפה לאביי, בין למאן דאמר יזבון, גם אם נגיד כמו רבי שניסה לתרץ שמדובר בלשון מתנה, ובין למאן דאמר ירתון, וכפי שמבואר לנו לשון של ירושה, האין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הוא מקנה פה בנישואים קודם שנולדו הילדים. ואפילו לרב מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אומר רב מאיר, אם אדם פוגש אישה ברחוב ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאשתחרר, על מנת שתשתחררי, על מנת שאתגייר, על מנת שתתגיירי, הנמילי לדבר שישנו בעולם, הוא בעולם והיא בעולם כרגע, אבל עדיין היא לא משוחררת, הוא לא משוחרר, הוא לא התגייר, היא לא מגוירת, אבל הוא והיא קיימים.
מה שאתה אומר,
אבל לדבר שאינו בעולם לא, אבל לבוא ולהקנות למי שלא קיים בעולם זה בלתי אפשרי. ופה אני רוצה להקנות לעוברים שלא קיימים, לילדים שלא נולדו, שלא התעברו מהם בכלל. אלא, אז מה תהיה התשובה? אז איך זה עובד? לא, לא. אני מדבר עכשיו על הבעל. הבעל מתחייב כלפי הילדים שלה. לא, הוא לא מתחייב כלפי
האישה.
אני צריך להסביר משהו באופן כללי. לא, ודאי שזה יהיה שלה. אם היא תמות בלי ילדים? לא, לא פתאום, של הבעל. של הבעל, לא, אני הבנתי אותך. צריך להוסיף פה משהו אחד. אנחנו מדברים בדעת בני אדם. זאת אומרת ככה. יש מצב שהזוג הנ"ל ייכנסו לחובות, יפתחו עסק והוא לא יצליח, והם יאלצו למכור נכסים. יש מצב שסתם לא יהיה להם פרנסה, אז הם יצטרכו לאכול מהפירות. יש כל מיני מצבים שאף אחד לא יודע מה יפתיע אותם בחיים. חס ושלום עלול להיות מישהו חולה, אבל אנחנו רוצים לדבר על דברים טובים. יכול להיות כל מיני דברים. אז בן אדם שבא ואומר, אני נותן להם, בתנאי שמה שישאר, הרי דיברנו על הנכסים משועבדים, לא, זה רק נכסים בני חורין. עלול להיווצר מצב שהבעל הזה יעזוב את העולם ולא יהיה לו פרוטה אחת בכיסו. ישנם אנשים שהתחילו את החיים עם כסף וסיימו בלי כסף. לא אחד ולא שתיים. אז אדם, שאדם לא ייתן נכסים. שום דבר לא מובטח פה. הרי אם יקרה משהו בתוך החיים לא נשאר הכסף. אלא מה? אנחנו מדברים על אומדנה בדעת בני אדם. אדם נורמלי, המטרה שהוא רוצה לתת לבת שלו, זה לא כדי שיהיה לה נכד. הוא רוצה לבת כדי שיהיה לבת. רק מה? כואב לו הלב. אני אתן לבת שלי כדי שמישהו אחר יאכל את זה, זה קשה לו. מה הוא עושה? אנחנו חזל, באים ועוזרים לו שיהיה לו טוב בלב. הרי אתה גם לא יודע מה יהיה עם הבן שלך, אולי הבן שלך יפיד את כל כספו ולא יישאר שום דבר לנכדים. אז למה אתה נותן לבן? כי בעזרת השם, כמו שאני עברתי חיים מתוקנים והשם יעזור, אז מה שיהיה, אני יודע, לכל פחות מה שיהיה עובר אצלו. אני רוצה לדעת שמה שיהיה יישאר לנכדים שבאים לי, ולא לנכדים של האיש הזה, לא מכיר אותו. מה הוא עושה? זה העידוד שלו לבוא ולקנות ולתת את הדברים, את הנכסים. הוא לוקח בחשבון שייתכן שלא יישאר שום דבר, ואז לא יהיה לבנים. ייתכן ולא יהיה ילדים. אז שוב, זה לא יעבור לצאצאים שלו. אבל אדם לוקח את ה... ואז יישאר לצאצאי הבעל.
לא,
יישאר אישה. לא, אישה מתה.
לא, היא לא מתה.
אם היא לא מתה, אז ודאי שזה שלה.
זה שלה, זאת אומרת, הוא מקנה
את זה. לא, הוא מקנה את זה לה. אבל כשהוא מקנה לו, כשהיא מקנה לה, מי? האבא.
האבא, מקנה לה, היא בעלה.
נגמר סיפור, זה שלה. עכשיו היא מכניסה את זה לכתובה שלה, בתור נקרא לזה נכסי מלוג. בסדר? נכסי מלוג שלה. שייך לה, הבעל אוכל פירות. שייך לה, הבעל אוכל פירות. עכשיו יש סיפור חדש. הבעל צריך להתחייב שהוא, אם היא תמות, לא יחלק את זה לילדים שלו. כי אם היא תמות, הוא יורש את הנכסי מלוג שלה. אז אנחנו לא מדברים על ההתחייבות שבין האבא לבת. זה היסטוריה, זה הוא נתן למתנה, אין לי בעיה. הבעיה שלי זה איך הבעל מתחייב שמה שאולי הוא יירש, זה לא ברור. לא, אבל היא, מה יקרה אם היא תמות? זה מה שמעניין אותנו. אם היא תמות בחייו, אם היא לא תמות בחייו, אז היא תעשה עם זה מה שהיא רוצה. היא יכולה לתרום את זה. מה פירוש? אבא ימות. באופן נורמל, תגידי מה אתך. באופן נורמל, בן אדם, האישה הזאת חיה, השם מריח ימיה בטוב ונעמים ב-95, מתה לבית עולמה, בעלה בן 97 נשאר חי, מה הבעיה? אז מי ירש עכשיו את כל הנכסים? הבעל בן 97, מה הוא עושה? מעביר את זה לכל צאצאיו מאישה אחרת. זה הבעיה שלנו. איפה הבעיה שלנו? אם ככה חוזרת הגמרא ואומרת, טכנית הדבר הזה בלתי אפשרי. טכנית הדבר הזה בלתי אפשרי, שואלת הגמרא. אז בכל זאת איך עושים את זה? אבל זה קיים. אז איך עושים את זה? אלא תנאי בית דין שייני, וזה מה שהזכרת קודם. נאלץ לבוא ולומר שיש כאן תקנה דרבנן. וברגע שזה מגיע לתקנה דרבנן שעוסקת בענייני ממון, תמיד הפקר בית דין הפקר. בית דין יכולים לעשות כל מיני תקנות כדי לקיים עולם. זאת תקנה לקיים עולם, כדי שאדם ייתן לביתו נכסים, זה דרך לקיום החיים. אז רבנן באו ועשו דבר שהוא לא פועל חוקי, זה בלתי אפשרי בצורה הנורמלית של מערכת הקניינים, אבל רבנן בכוחם להפקיר ממון, אז בכוחם להתנות תנאים, שאפילו שעכשיו למעשה בדרך הקניינים זה לא היה פועל, אבל מכוח תקנה דרבנן זה פועל. אם ככה אומרת הגמרא, הכנה מתנאי בית דין שייני, אם ככה לא צריך להגיע ליזבון, תשאר בירטון, אפשר להמשיך לבוא ולומר שבאמת הוא כותב בלשון של ירושה. אי, שאלת אותי, אז למה יש פה נטייה לרבי יוחנן בן ברוקה? זה לא רבי יוחנן בן ברוקה, המשנה היא בין לפי רבנן, בין לפי רבי יוחנן. אכן רבי יוחנן בן ברוקה חידש חידוש גדול, שבשכיב מרע, אנחנו למעשה קיבלנו תשובה שזה גם בבריא, אבל הוא חידש חידושו, שאדם יכול לבוא ולבחור בבין בין הבנים, בין בין הבנות, מה שרבנן לא מסכימים. אבל פה יש דין אחר, תנאי בית דין, שאפשר לבוא ולהוריש לבן בן הבנים, לבת בן הבנות, אכן כן, תקנה מיוחדת, כדי שאדם ייתן נכסים לביתו, לא נוגע לדין הכללי של ירושה. עונה הגמרא אמר לי, משום דקמפיק לי בלשון ירטון, מה שרבי נתן הבבלי פונה לרבי, ואומר שניתן משנתכם כרבי יוחנן בן ברוקה, כי מקובל עליי, אבל למה תפסתם את זה בלשון ירושה? זה תנאי בית דין. אז למה המשנה אומרת הלשון דכתב לבנים דחרין דהבל לחימיני אינון ירטון, למה לא אינון יסבון? אם זאת תקנה דרבנן, אם זה תנאי בית דין, שיהיה בלשון מתנה, למה בלשון ירושה? כי יש לכם נטייה כמו רבי יוחנן בן ברוקה, כי אתם סבורים שאפשר להוריש גם לבן בן הבנים. אומרת הגמרא, הדר אמר אביי אליו מילתא אידי אמרי, זאת אומרת, מה היה המסע ומתן? ואז בעצם בא רבי ואומר לנו, לא, זה לא מדויק, מה שהשתמשו בלשון של ירטון ולא בלשון של יסבון, בלשון ירושה ולא בלשון מתנה, כי אם אני אדבר על מתנה אז למה שלא יגבה ממשאבדי? אז הצורך שלי להעמיד את זה בצורה של ירושה ולא בצורך מתנה, זה כדי שזה יועיל רק על בני חורים ולא על נכסים משועבדים, וזהו שמסביר הרשב"ם. אמר לי משום דקמפיק לי בלשון ירטון, הדלוקה אמר לי אחי משום דהה, ואמר לרבי נתן, ומפני מה הנחת לשון יסבון ותניה לשון ירטון, אלא משום דלבחנו תאח הרבי יוחנן בברוקה, ומשום אחי אמר ליסבונן, והדר מתחרט רבי בעצו משום דעה ומקשלי, אמר שניתן ירטון, מה שאמר לו משום אחי שאני נן ירטון, לומר דלא תפה ממשבדי. וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, הדר אמר רבי אליו מילתא אידי אמרי, ודאי שרבי לא היה צריך לומר יסבונן. למה? כי גם אם אני מעמיד את זה בלשון של ירושה, אין שום ראיה לרבי יוחנן בן ברוקה, ואפשר לומר שהמשנה היא גם אליבא דרבנן. אי כתוב לשון ירושה? אומרת הגמרא דתנא, כי יש המשך למשנה. במשנה מבואר, לא כתב לבנים נוקבים דהבל לכי מינוי, יהון יצבין בביתי ויתזנן מנכפוי, עדתי לקח לגוברין חייב, שהוא תנאי בידין. והווה לזה במתנה ולזה בירושה, וכל לזה בירושה ולזה במתנה, אפילו רבנן מודו. באה הגמרא והולכת עוד שלב. אומרת הגמרא, יש המשך לאותה משנה. המשנה בהתחלה מדברת על מה שנקרא כתובת בנים זכרים, ואחרי זה עוברת לכתובת בנות נקבות. יש עוד סעיף בכתובה שגם אם זה לא מופיע, זה תנאי בית דין. אדם שנותן טבעת ואומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, יש תקנות של משה וישראל. ובין התקנות נאמר, שאם האדם הזה ימות בגיל שהבנות שלו עדיין נמצאות בביתו, עדיין לא נישאו לאיש, לא לקחו לגברה, חובת הירושה לטפל קודם בבנות. לפני שיחלפו את הכסף לבנים, צריך לדאוג שהבנות יוכלו לחיות עד היום שהם באים לנישואים. אני לא נכנס עכשיו למשכת כתובות, איך עושים את זה. אם זה גיל 18 או גיל 30, זה לא מעניין עכשיו. אבל זה חלק מהתנאי כתובה, שאומר שיש התחייבות של הבעל לדאוג לבנותיו. מה? לטפל. אבל זה התחייבות של הבעל. ובאיזה לשון זה נאמר? בלשון של מתנה. והווה לזה במתנה ולזה בירושה. זאת אומרת שבעצם יש פה אמירה של בן אדם שנמצאת בדיבור אחד. זה בעצם שתי שדות לשני בני אדם. אנחנו למדנו משנה בקוף כבב, כתוב לשלם השנה בתחילה, ובין באמצע ובין בסוף קנה. והסברנו בגמרא, האם מדובר דווקא בשדה אחת לאדם אחד, או שדה אחת לשני בני אדם, שתי שדות לאדם אחד. ומסקנת הגמרא מכוח ברייתא הייתה, שאפילו שתי שדות לשני בני אדם, ואפילו ריש לקיש הודה לנו שבתוך כדי דיבור, ודאי שיהיה הדין שהלשון של המתנה מועילה ללשון של הירושה. אז באמת את הכתובת בנים שכרים כותבים בלשון ירתון, אגב אני מרוויח את הנושא שאי אפשר לגבות ממשועבדים רק מבני חורים. אי אתה רוצה להגיד זה רק לפי רבי יוחנן בן ברוקה? גם בלי לדבר על תנאי בית דין זה עלי בדי רבנן. כי רבנן מסכימים שבמקום שסמוך ללשון מתנה, שהלובו היא הכתובה של הבנות הנקבות, שזה בלשון של מתנה, יועיל גם הלשון ירושה, אליבא דרבנן. ולכן, יכול רבי לפתור את רבי נתן הבבלי, שלא שנינו משנתנו כרבי יוחנן בן ברוקה, כי המשנה היא אליבא דרבנן. אמר לרב נחומי, וידי אמרי רב חננה בר מניו מלאה ביי, ממאי דבחד בית דין היתקון, הרי כל זה מתבסס על מה? שזה תוך כדי דיבור, זה תקנה אחת של בית הדין, ומכיוון שזו תקנה אחת, אז זה נחשב תוך כדי דיבור, שתי שדות לשני בני אדם, וקנה. מי אומר? דילמה, בתרי בית דין היתקון. אולי היה תקנה אחת בבית דין אחד, 300 שנה אחרי זה תקנה בבית דין אחר, תקנה אחת עסקה בבנים שכרים, תקנה אחת הייתה לדאוג לבנות הנקבות, אבל זה לא נקרא דיבור אחד. זה תנאי בית דין, אבל זה לא נחשב אמירה אחת. אומר הרשב"ם למעלה, דלהבה בתוך כדי דיבור, דילמה בתרי בית דין היתקון, ולא קיה היי כלל, ולא מהני לשון מתנה דזה לזה. זה שתי תקנות שמצטרפות לנישואים אחד, אבל אין חיבור בין התקנות, אין קשר. לא, אבל אנחנו הרי לא כותבים את זה. פה מדובר אפילו באופן שהוא לא כתב. התשובה היא תהיה כזאת. במבחן התוצאה יכול להיות שהיינו צודקים, אבל עכשיו בפועל זה שתיקן את הבנים כתובת בנים שכרים, על מה הוא תיקן? על לשון של ירושה. ואם זה לא תקנה של אותו בית הדין, אז אותו בית הדין גמר וסבר שאפשר על סמך לשון של ירושה לבוא ולהוציא, בהנחה שאנחנו לא דנים עכשיו מצד תנאי בית דין. על זה רצינו לומר שיש פה נטייה כיף. נכון שאולי במבחן התוצאה כיום שזה נאמר בנשימה אחת זה יפתדר גם עלי מדרבנן, אבל יסוד את השניתם משנתכם שהם תקנו את זה לפי רבי יוחנן בן ברוקה. וזה למעשה הרבינו גרשום בקוף למד א' עמוד ב' בדיבור השני שלו אומר הרבינו גרשום דימה בתרי בית דין אי תקון, הוא אומר פשוט יותר ברור מהרשב"ם, ולא בחד זימנה אומן דתקין כתובת בנים דיכין דיירתון סבר משום דמצי לאורתי להוריש לכון בן דמאי לעולם הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. זה היה הראיה שלנו. אומרת הגמרא, לא פר כדעתך, זה מוכרח להיות תקנה של בית דין אחד. מדוע? דקטן הרישה, כתוב בתחילת המשנה, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה. הבנים ירשו והבנות ייזונו. הבנים ירשו. זאת אומרת, הבן הוא יורש. אבל הבנות צריך להזיל אותם עוד לפני שהירושה הזאת מתקיימת אצל הבנים. מה הבנים אינן יורשים? אלא לאחר מיטת אביהם. מחיים בן לא יורש. אף בנות לא יוזנו אלא לאחר מיטת אביהם. כתוב פה שבן אדם לא חייב, אין לו שום חובה לבוא ולדאוג לבנות שלו מחיים. אין לו חובה כזאת. אין חובה לאדם לדאוג לו, אומר הרשב"ם בשורה השנייה מהרחבות שלא יהיה תמוע, ובחייו אין כופין אותו לזון את בניו. כדי אמרים להם בכתובות, יש לנו גמרא מפורשת על זה. אומרת הגמרא שם בדף ממתת. אלא, כפין עלי אסיכתא בציבורה, מעמידים אותו על כזה מחצלת בציבור, וליקו, ואנחנו מבזים אותו. ולמה? אור ובאי בני, והוא גברה לו באי בני, ואנחנו מבזים אותו ברבים. העורף צריך עבדים, הילד הזה, האיש הזה לא צריך, אבל למעשה לחייב אותו להוציא אי אפשר. זאת אומרת שאתה רואה שזו תקנה אחת. היא אמרת בשלמה בך בדינה היא תקונה, אז הוא יודע לפינן תקנה מתקנה. אם אתה רוצה ללמוד שכמו שבנים שכרים זה ירושה רק לאחר המוות, אז גם חובת הדאגה לבנות זה רק לאחר מותו, אבל בחייו הוא לא מחויב להם. אני מבין אם זה תקנה אחת, אלא אמרת בתרי בית דין היתקון, היכי אלפינן תקנה מתקנה, יכול להיות שזה תקנה בבית דין אחד עוסק באמת בשלב של לאחר מיטה, ויש בית דין אחר שעוסק תקנה אחרת שזה מדבר תקנה מחיים, אין מקום לבוא ולחבר בין הדברים. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. ממאי דילמה לעולם אי מלך בתרי בדינה יתקון, אפשר שבאמת זה נעשה בשתי בתי דינים. בכל זאת ובדינה בטרה תיקון כבדינה כמה כהיכדולותיק שתקנה תקנת, באמת יש תקנה של בית דין אחד, ואם ככה באמת שם נאמר לשון ירטון, ומכיוון שנאמר לשון ירטון אז יש לי היה מקום לבוא ולהוכיח את שיטתי שבאמת אני סובר כמו רבי יוחנן בן ברוקה ורבי יענה מה שרבי יענה, והסוגיה דנה במקומה. איך אפשר ללמוד בא בית דין אחריהם ומתקן תקנה על אותו מסלול? למה הוא מתקן על אותו מסלול? כדי שמחר לא תבוא ותשאל, רגע, למה באמת אצל בנים שכרים זה לאחר מיטה ואצל הנקבות זה מחיים? אז כדי שלא יש שאלות, באנו ואמרנו זו תקנה אחת על אותו דרך, אבל זה לא בבית דין אחד נעשה, זה שניהם סבא שתי בתי דינים. אם ככה אפשר להוכיח מהלשון של הירושה שהיא מועילה גם על איבא דרבנן, כי יש כאן לשון מתנה ולשון ירושה בתקנה אחת. למעשה מבחינת הרשב"ם הסוגיה פשוטה, כי הרשב"ם הרי סבור כמו שאנחנו הבאנו בתחילה שבאמת אנחנו כבר מסכימים ואנחנו כבר יודעים ששיטתו של רבי יוחנן בברוקה נאמרה אפילו בבריא, ומכוח מה שרבי נתן אמר, ולכן גם פה הרשב"ם שהוא מסיים את הסוגיה אומר הרשב"ם בתחילת השורות הצרות, לעולם אם הלך בתרי בדינה יתקון ואין כאן תוך כדי דיבור, ומשום מה יצריך למאמר לרבי יסבונטנן, ומי הוא תקנת מתקנה יפילה דבית דינה בטרה מעיין בבית דינה קמה, וזה מעין בית דינה קמה תקינו דלא תיק שהיא תקנת תקנת דלא ליבו, מה ישנה תקנה זאת תקובה בנים שכרים דלאחר מתקה כתב בירדון, ומה ישנה זאת תקנה מחיים, ומי הוא ביד דעה חייף שאתה ממילת דרבנתן כדי פרישית, עם זה אני לא צריך להתמודד. ואף אגב דרבי כרבי יוחנן בן ברוקה סביר עלי, כדי אמרין עליהל אמר רב זריקה אמר רב חנינה אמר רב יונה אמר רבי הלכה כרבי יוחנן אפילו אחיקה אמר יזבול לעוגמתית עם דברי הכל, אם אפשר להמיד כמו רבנן מה טוב ומה נעים. למעשה הדגש הוא, על אף שאנחנו לא מתעמקים בזה עכשיו כי הראש במקום וכך בנימוקי יוסף אני רק אביא כדוגמה, לא קיבל את הדברים, והראש עצמו בא ומביא באי רבה, מביא את השקלא ותריא של הגמרא, והגמרא מסיימת ושקיל ותרי בגמרא בלשון ודילמה ולא עברה לן פשיטותה הילקח לא עבדינן בי עובדה, וכן כתב רב היי גאון דלא איפשיטה, אבל רך כתב כיוון דמאסיק דבי דינה בטרה כבי דינה קמה תיקון, אם כן איפשיט ביה ונראה כדברי רב היי ודברי רב אלפזז כיוון דשקלו ותרי בגמרא ליבי. זאת אומרת הראש נשאר שבאמת אין לנו פשיטות בגמרא ונשארנו בספק מה יהיה הדין לגבי בריא, והגמרא לא פושטת, וכך גם לוקט הנימוקי יוסף בתוך הדברים שבאמת אין לנו פשיטות מלשון הגמרא, והגמרא לא סיימה לה את הדברים, הגמרא לא ענתה לנו האם זה יהיה נכון גם או שזה דין מסוים רק ב... אני לא רוצה לגעת טיפה יותר על אף לא סיימנו בזה, הראש עצמו וככה לוקט להלכה. יש פה עוד דיון שאנחנו לא הצלחנו לגעת בו, איזה לשון, באיזה צורה זה נעשה כתובת בנים שכרים? זה התחייבות בשטר, זה התחייבות בעל פה? רבי יוחנן בן ברוקה, רבי יוחנן בן ברוקה בא ואומר שאדם משאיר נכסיו לאחד מבניו, איך הוא עושה את זה? אז יש לזה למעשה מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, גם שאני לא אספיק, אבל יש ספר שנקרא חידושי רב הרלב מלין, הוא מדבר מאוד על הסברות שבדבר, את הסברות אנחנו כבר לא יכולים לגעת, אבל בסימן צדיק ח', זה הסימן האחרון אצלו בספר, הוא מזכיר את הרשב"ם אצלנו ומביא את הרשב"ם, ראוי להוריש מיד שהולך למות וקרינם ביום הנחילו, ולכאורה היה נראה לפרש וגזירת הכתוב שלו נתנה תורה כוח הנחלה המחודש לרבי יוחנן בן ברוקה, אלא בשעה שהולך למות וסמוך למיטתו, וזהו די אלפין על המקרא, זה ביום המחילו, וביום מיטתו. אולם, עיין ברש מה שכתב, אבל בבריא, לא משום דועיל וכתב לבלשון ירושה, והוא עכשיו איננו בר אורתי, הרי הוא כנותן למי שאינו ראוי לרש, ובלשון ירושה שלא אמר כלום. זאת אומרת, הוא מדבר על דיבור. והנה, בשיטה מקובצת בסוגיה נובה מחלוקת הראשונים בדין ההנחלה, דרבי יוחנן בברוקה. ויש האיך אם צריך קניין, או דמועיל אפילו בלא קניין. ויש מפרשים דמערי שיקנה לו נכסיו בשטר, ודעת הרן ורי דמהני אפילו בדיבור באלמה, שכל שהוא מדין ירושה אינו כדיני מתנה דאלמה, דבי קניין, אלא נתנה תורה רשות לאב להנחיל בדיבור באלמה. ולשון הרענוד, וכשהוא מנחיל בן אחד בין הבנים, הרי הוא כאילו אין לו אלא אותו בן בלבד, בדיבור באלמה סגילה. והריזל הוא מביא, ואחרי זה הוא מביא, ואף אגב זה לא מעצי בריא להקנו ימיד בדיבור באלמה בלשון ירושה, יכול להנחיל. מגזרת הכתוב, תכתיב היה ביום הנחילו. ויש מפרשים הוא בשטר, ולא ידן שום קניין לאחר מיטה. אחרי זה הוא מביא את הרשב"א, שהרשב"א רוצה לומר, דבסתם המקנה נכסיו בשטר כאמר, ובלשון ירושה, ואף על גב דאין שטר לאחר מיטה, נמיל בשטר מתנה, כדברי עזאזל, דאינו קונה לאחר מיטה, אבל היידי יעיב בלשון ירושה, הוא הדין כירושה שקונה עם גמר מיטה, הילקח אף על גב בברי, קונה בשטר על ידי לשון ירושה. וכך הוא מפליג פה בדברים, אני מוכרח רק להתחיל טיפה את הסוגיה כדי שנוכל להתמודד עם זה מחר כראוי. הגמרא פותחת ואומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, הכותב כל נכסיו לאשתו, לא עשה אלא אפוטרופה. יש כאן חידוש גדול מאוד בגמרא, שהביטוי הזה זה דברי נביאות. בעצם אנחנו מדברים פה על אדם שהולך וכותב, ובדגש כל נכסיו, לא חלק, כל הנכסים, ואתה עושה עכשיו, זה לא אמרנו, אבל בכל הסדרם שכותב את כל נכסיו לאשתו. כרגע מדובר בשכיב מרע ולא בבריא. אדם כותב כל נכסיו לאשתו. וברגע שהוא כתב את כל נכסיו לאשתו, אנחנו מחפשים לדעת האם הוא כיוון לתת לה פה מתנה, כי הרי אישה אינה יורשת, או שמה הוא בא לעשות אותה אפוטרופוס על הנכסים. ומה העניין שלו? הוא יודע שעכשיו הוא ימות והילדים אפשר שלא יכבדו אותם, והוא מאוד מעוניין שהם יחלקו כבוד לאשתו. מה הוא עושה? הוא מעמיד את הנכסים בידה, שהם יודעים שאם הם לא יכבדו יפה את אמא, אז לא יהיה להם. אז ממילא הם יכבדו אותה. אומר הרשב"ם בשורות הצרות בסוף, לא עשה אלא אפוטרופה דעומד הדעתו, דאין אדם מניח את בניו ונותן הכל לאשתו. פה אני רוצה להוסיף עוד משפט. השתנו הטיבים. היום באופן נורמל אני מניח שאם נשאל את כל מי שיושב פה, אז הוא יגיד שאת הנכסים שלו רוצה לתת לאישה. יכול להיות שאפילו יש להם כזה הסכם, והוא כבר דאג לזה שאם הוא ימות כל הנכסים יהיו של האישה, אחרי זה שהיא תחלק תאפר לאחר מותה, אבל הוא לא רוצה שהיא תהיה נתונה לחסדי הילדים. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום, דן אדם מניח את בנה ונותן הכל לאשתו, אין כזה, לא הגיוני, מה פתאום הוא נתן לה את כל הנכסים, ולא להתכוון אלא לעשותה אפוטרופה כדי שיחלקו לבניו כבון, בשום דעו כי יבוא נכסה ברשותה לפרנסה מהם כפי עומד דעתה, ויהיו כפופים לה. נכון, זה לא בהכרח הבנים שעומד ממנה, נכון? ולכמן מני לה מהנית לטמי להגמרה בפרק הבא במי שמת, מונה את זה מאותם שלושה דברים שרבנן עשו כהלכתה בלא טעמה, דדברי נבואה הם. לפי שאנו מניחים מה שכתוב בשטר בהדר שנתן להכל, ללך אחר עומד דעתנו, ובשכיב מרמה יראה. אחרי זה הגמרא תדון מה יהיה בבריא, ודווקא כל נכסיו דלק השיעור לא במקרקר לא מטלטלי, אבל איק השיעור קנתה, וכל זה דווקא באשתו. אבל אם הוא הלך לאדם זר וכתב לו את כל הנכסים, עכשיו תגיד לי, מה, יש לו עניין שהילדים שלו יכבדו אותו? אז ברור שזה לא עניין כבוד, אלא עניין של מתנה. שמה זה יהיה מתנה, דווקא באשתו זה לא מתנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, פשיטה בנו הגדול לא עשו אלא אפוטרופוס, בנו הקטן מאי. אני רוצה לעצר בזה, אבל בדגש על בנו הגדול. כתוב פה מה יהיה הדין לגבי בנו גדול, ודאי שהוא עשה אותו אפוטרופוס, כתוב כבד את אביך ואת אמך עת לרבות את אחיך הגדול, אז הוא רוצה לדאוג לכבוד של הבן. לכן הוא נתן לו את כל הנכסים שהילדים ינהגו בו כבוד. שואלת הגמרא, מה יהיה בבן קטן? והתשובה, איתמר רב חילוי ברידי אמר שמואל, אפילו בבנו קטן המוטל בהריסה, גם שמה הוא עשה אותו אפוטרופוס. ואם ככה שואלים כל הראשונים במקום והתשובות יהיו למחר, אז אני לא מבין. הרי כל הדין הזה של רבי יוחנן בברוקה למדנו, שאדם בא וכותב את נכסיו לאחד מן הבנים, ואז מה אנחנו אומרים? שהוא נתן לבן הזה ולשאר הבנים הוא לא נתן כלום. ופה אתה אומר שאדם שכותב כל נכסיו לא עשה אלא אפוטרופוס, אז תחליט, עשה אותו יורש או עשה אותו אפוטרופוס?